ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. וברוח התקופה, ברוח מה שאנחנו חווים היום בתחום הנדלן, קבעתי עם שי פרלמן, סליחה, מפרל ייעוץ משכנתאות. אתה יודע, אתה עם הפרל, פרלמן, תעברת. אבל אתה רוצה שיהיה לך שם ארוך כמו שלי, כמו של אשכנזים. ולא תאמינו, לא נראה, אבל רוסי.
רוסי.
כן, עם אחיו היה פה, זה היה יותר בולט. קבעתי איתו הקלטה של פודקאסט מיוחד, שנצא מהפודקאסט הזה, שי, עם הבנה על שני דברים שהיום אנחנו חווים בתחום המשכנתאות. אחד, זה משהו שמשפיע עלינו יותר, וזה התחום של הריביות. ושתיים, זה כל הנושא של הרפורמה שעכשיו הייתה בתחום המשכנתאות, ואני לא בטוח שכולם מודעים לה, או כולם מבינים את המשמעות שלה, ואיך זה משפיע עלינו. ונכון שאנחנו אוהבים להתייעץ ולעזר ביועצי משכנתאות, אבל אני חושב שיש גם עם כאלה שלא, וגם אם אנחנו מתייעצים איתכם, אז כדאי שנבין מה אנחנו עושים. כמו שאני אומר, שעדיף להיות מנכ"ל העסקה. אז קודם כל, לפני שככה ניכנס לתוך הנושא, בוא תספר לנו, מי זה שי פרלמן? למה אני פה?
אז שי פרלמן, כלכלן ובעלים של פרל ייעוץ משכנתאות. החברה שלנו, הקמנו אותה ביחד עם אשתי היקרה, השותפה שלי, גם בחיים וגם בעסק, בשנת 2014.
כל הכבוד, תדע לך, זה לא מובן מאליו, גם בעסק וגם בחיים.
8 שנים כבר אנחנו ביחד בעסק. צמחנו מחדר קטן בבית, ששתינו עזבנו עבודות מבטיחות, והלכנו עם הלב שלנו ועם האמונה שלנו שיש לנו הרבה מה לתרום מעבר, וככה פתחנו את החברה שלנו.
אני והיום... חושב שמי שרוצה, אני למשל, עכשיו כולם ידעו מתי אנחנו מקליטים, אבל אתמול זה היה יום כיפור, אז עכשיו אתם יודעים מתי הקלטנו, ואני ישבתי וקראתי בצימאון את הספר, אז אתה מספר פה את הסיפור, וזה ממש תענוג לראות ולקרוא, ואני מאוד נהניתי לקרוא את הספר, ואני ממליץ לכולם. נכון, יש שם פרק, אמרתי לך, שלא מעודכן הריביות, אבל עכשיו נסביר את זה, אז הנה ההשלמה.
הריביות, אגב, אף אחד לא צפה, גם גדולי הכלכלנים לא צפו למה שקורה.
אז בוא תמשיך לספר מי זה שי.
אבל כן, אז אני אומר, הקמנו את החברה לפני 8 שנים, מאז התפתחנו, היום המשרדים שלנו נמצאים בנס ציונה, יש לנו עוד 5 יועצי משכנתאות במשרד, ואנחנו היום בין החברות המובילות בשוק המימון והמשכנתאות. אני גם מכהן כחבר הנהלה בהתאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, שהיום זה הגוף הכי גדול שמאגד יועצים.
אני חושב שכבר ראיינתי כמה אנשים, כולל ימית ומהגוף, ובהחלט אתה כן. רואה שזה גוף מאוד מאוד חשוב, וכל הכבוד לכם שבניתם את הגוף הזה.
אז אפרופו, אתה אומר עכשיו, כל מה שקורה בתקופה האחרונה, אז יש המון המון ידיעות והמון מידע שאנחנו מפרסמים לציבור בעקבות כל העליות האלה, גם פועלים ישירות מול בנק ישראל, מול הבנקים, כדי להקל עד כמה שניתן, במיוחד בתקופה הזאת, על ציבור הלווים.
יופי, אז אני רוצה דווקא שנתחיל מהקטע היותר כבד, בסדר? אחר כך ניכנס לרפורמה, אבל שאני יודע שזה מה שמציק לנו למשקיעים. אתה יודע מה? זה מציק לא רק לנו, זה מציק גם לכאלה שכבר יש להם משכנתאות. ואני חושב שכאן, תפתף, אתה תדבר, ואני אחר כך אביע את דעתי, אבל קצת שוכחים, הנגיד וכולם, כל אנשי בנק ישראל, שוכחים שיש יותר כאלה שכבר מחזיקים משכנתאות, והיום כבר נחנקים, מאשר כאלה שלוקחים משכנתאות. אז נכון, זה עצר את השוק, אבל לך תסביר את זה לאלה שלקחו, שאני חושב שיש תרומה גדולה מאוד לבנקים ולכל הגופים, בזה שנתנו להם לקחת עד הקצוות. אז הייתה עלייה משמעותית בריבית.
משמעותית מאוד. אני יכול להגיד שדבר כזה עדיין לא היה ב-20 שנה האחרונות, פעם האחרונה שהיה עליות כאלה חזקות בריבית, זה היה ב-2002, שגם אז הייתה אינפלציה, הרעיון הרי העלאת של העלאת הריבית, בסופו של דבר זה לא כי הנגיד עכשיו רוצה שחלילה אנשים לא יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם, אלא הפחד הכי גדול של בנק ישראל, שזה האינפלציה.
אני רוצה להגיד לך משהו, שאני מסתכל ואני גם שומע את הביקורת על הבנקים, ואתה יודע מה, אני לא מסתכל רק עליי, בגלל שאני מסתכל על זה מתוך המקום של המשקיע או של זה שיש לו משכנתה, אלא אני מסתכל על כל מה שקורה. הריבית לא משפיעה רק עלינו, ויש לי איזו הרגשה כזאת, שנכון שהוא עושה את זה, עוד פעם, ויכול להיות שאני טועה, אבל זה מין הרגשה כחלק מהפתרון לאינפלציה, אבל זה גם חלק מהמלחמה האישית שלו נגד משקיעי הנדלן, ואנחנו רואים את זה גם בהוראות שיש לו שאנחנו לא יכולים לשעבד, אבל בוא, באתי לשמוע כן, אותך, כן. אז בוא תספר.
אז לא, הייתה באמת עלייה מאוד חדה בחצי שנה האחרונה.
בוא תגיד כמה.
בחצי שנה האחרונה, מהעשירי לרביעי שהתחילה לעלות הריבית, הריבית בנק ישראל הייתה 0.1%. היום, אחרי העלייה שהייתה, שלשום, זה היה שלישי לעשירי. שלישי לעשירי היה לנו עלייה של עוד 0.75%, ובטווח של החצי שנה הזאת, הריבית עלתה ב-2.65%, שזה עלייה מאוד משמעותית. עלייה כזאת הייתה בין השנים 2009 ל-2011. הייתה עלייה של גם, אחרי המשבר הסאב פריים, הייתה התחילה, אתה יודע, לעלות הריבית, וגם השלימה 3%, אבל בשלוש שנים, לא בחצי שנה.
כן.
ולמה אני אומר בחצי שנה? כי אנחנו צפויים בעוד חודש,
לא עוד עלייה.
עוד עלייה של ריבית, אז
כן,
אנחנו
יש לו יעד
אז
מסוים.
אז אנחנו נגיע ל-3%. אבל אני אומר שבסוף העליית הריבית הזאת, כמו שקורית בכל העולם, לא רק אצלנו, אנחנו ראינו גם בארצות הברית עלייה של 0.75, גם בבריטניה, גם בשוודיה ובעוד מדינות באירופה עליות חדות, כי הנשק העיקרי של הבנקים המרכזיים במלחמה, באינפלציה, זה הריבית. זה כמו אנטיביוטיקה, שהם דרך העלאת הריבית הם מנסים להוריד את האינפלציה, את עליית יוקר המחיה, למי שככה פחות מתחבר ל...
אני רוצה אבל לשאול אותך, ואני לא כלכלן, אתה כלכלן. נכון שהעלאת ריבית בולמת את האינפלציה. בסדר? ולא ניכנס איך תרצה להסביר, אני אשמח. השאלה, אם בזה שאנחנו מעלים את הריבית, ואנחנו בעצם יוצרים מצב שהעלויות לנו, עכשיו לא רק לנו, אם אני עכשיו יבואן, אם אני עכשיו קבלן, אם אני עכשיו, ראינו מה מדד עשה, כן, תשומות הבנייה.
נכון.
האם עצם העובדה שאנחנו לא, אנחנו בעצם עוצרים ביד אחת, אבל מעלים ביד שנייה, האם אנחנו לא עושים פגיעה זהה?
פוגעים בצמיחה גם, אם זה מה שאתה
התכוונת.
נכון, זה, תראה, המטרה, זה הפחד הכי גדול של הבנקים, וזה, לפי חוק בנק ישראל, זה הסיבה להתקיימותו של בנק ישראל, זה לשמור על יציבות מחירים. זה הפחד הכי גדול. משם הם מנסים למזר נזקים בשאר התחומים.
כן, אבל כשאתה מעלה ריבית, ואנחנו רואים כל בוקר בטלוויזיה, היבואן שעכשיו מביא סחורה, והוא צריך לקחת מימון, הרי הם צריכים מימון ביניים, לא יעזור,
נכון,
עולה לו יותר, נכון. עולה לו יותר, הוא מעביר את זה אלינו.
נכון, נכון.
אנחנו שעולה לנו חומר גלם, אנחנו מעלים את הדברים.
נכון, תראה, המטרה שזה להפחית את הצריכה ולהפחית את אולי גם אפילו את ההיצע במקרה שאתה אומר, אבל במטרה של לעצור בכל מחיר את העליית המחירים. זה המטרה שלהם, של הבנקים. וכמו שאמרת נכון, מעבר למשכנתאות, גם מה שמתייקר זה גם ההלוואות הנוספות, המימון ביניים, המינוס, ואז זה גורם לאנשים, רגע, לעצור, אולי לשים את הכסף בפיקדון, אולי לקחת פחות הלוואות, אולי לצרוך פחות, זה בעצם המטרה העיקרית של הפעולות האלה. ואם, תראה, אם הם לא יעלו את הריבית והמחירים ימשיכו לעלות, זה יפגע בכולנו הרבה יותר חזק מעליית הריבית על המשכנתאות. אתה יודע, התייקרות המחירים בסופו של דבר, זה הסכנה הכי גדולה.
כן, אבל ההתייקרות יכולה להיות או בגלל האינפלציה, או בגלל עליית הריבית. זאת אומרת, הרי שניהם זה גורמים, נכון, שאנחנו מעדיפים שהאינפלציה תעצור. אנחנו כבר יודעים, סבלנו מהבעיות של האינפלציה. השאלה אם לא צריך לא להשתולל בעלאת הריבית, אבל אתה יודע מה, בוא נראה.
זה כן, אבל העלייה היא מאוד חדה בטווח זמן קצר, ויהיה לזה השלכות.
שמע, אני רואה אנשים ששילמו על המשכנתאות שלהם, ולא כולם לקחו עם אחריות, שקצת השאירו פער בין, כמו שאתה כותב בספר שלך, להשאיר פער בין ההחזר לבין ההכנסה שיש מהנכס, או מה שאתה רגיל, ואתה כותב את זה בספר, ורוב האנשים לוקחים מדויק, או שלוקחים אפילו יותר, ושמע, אנשים פתאום לא יכולים לעמוד בהחזרים שלהם.
זה משהו שאנחנו עכשיו נתחיל יותר ויותר לשמוע את הזעקות האלה, כיוון שלא רק הריביות של המשכנתאות התייקרו, גם ההלוואות והמינוס, וזה מי שמינף את עצמו יותר מדי ולא היה מספיק אחראי לקחת, לשים למשל חשבון חירום, לשים כסף בצד למקרה שלא יקרה, ולא לקחת באמת את המקסימום מבחינת יכולת ההחזר שלו, אז מי שלא דאג לזה, עכשיו יתקשה. אני יכול להגיד לך ברוך השם, שב-2021 שחררו את המגבלה, תחילת 2021 ששחררו את המגבלה של הפריים, שזה יצא קצת אירוני, שדווקא עכשיו, אחרי 10 שנים שהריבית הייתה אפסית, הגבילו את כל
ה... כן, נתנו לשני שליש פריים.
הגבילו את כולם לשליש פריים. בפועל זה היה מחשש שהריבית תעלה, 10 שנים הגבילו, אנשים הפסידו כסף בגלל שהגבילו, ודווקא דקה לפני שהתחילה פה להיות עליית הריבית הכי גבוהה ב-20 שנה האחרונות, הם שחררו את זה, ואני ראיתי הרבה אנשים שהגיעו ואפילו היו דורשים מאיתנו לקחת את השני שליש פריים. אני, לשמחתי, היום אני אומר אני ישן טוב מאוד, כי אצלי בתקופה הזאת, עדיין מאוד מאוד הקפדתי שרוב האנשים יקחו ריביות קבועות, כי אז הריביות הקבועות גם היו זולות. הפריים היה ממש זול, כי הוא היה 0.1% ריבית בנק ישראל, פלוס 1.5% אוגן פריים, זה 1.6% היה הפריים.
והיום אנחנו ב?
היום אנחנו ב-4.25, אחרי התיקון האחרון.
כן.
זה פי 3 בעלייה של הפריים עצמה. אז אני דאגתי תמיד שגם בתקופה הזאת שהפריים הייתה מאוד זולה, לא לעבור את ה-40%. לא, את השליש, הייתי לוקח קצת, ברגע שהם שחררו, היה שווה לקחת טיפה יותר, אבל עד גבול מסוים.
אבל כל מי שלקח, שהם שחררו את זה, הם לא גם, הם הורידו שם את המרווחים, נכון?
זה היה בהתחלה, ממש בהתחלה, אבל אחרי זה השוק הוא היה תחרותי באותה תקופה, והם די... די מהר מאוד התכנסו למצב שכבר נתנו את זה במרווחים
אז
טובים.
אז בואו ניכנס, עזוב את מה שהיה.
כן.
בואו ניכנס, אתה יודע, מקשיבים לנו שני סוגים של אנשים, אלה שרוצים להשקיע עכשיו, ואלה שכבר מחזיקים משכנתאות, ובואו אנחנו רוצים קצת לעזור להם לעבור את התקופה הזאת. אז קודם כל בואו נתחיל מאלה שכבר מחזיקים משכנתאות. מה אנחנו עושים היום? איך אנחנו מתנהלים? אם המשכנתה שלנו עלתה בכמה מאות שקלים בחודש, תלוי כל אחד כמה הוא לקח, ואיך אנחנו מתארגנים לזה, אם אנחנו הגענו לקצה של היכולת שלנו.
תראה, מי שעכשיו נמצא עם משכנתה שכבר מתחילה להיות גבולית מבחינת היכולת ההחזר שלו, אז צריך לעשות קודם כל בחינה משמעותית ככה בתוך העסק המשפחתי, לראות מה אנחנו יכולים לוותר. זאת אומרת, זה גם אחד הרעיונות של עליית ריבית, לראות מה אנחנו יכולים לוותר ולא לא לרכוש, אם עכשיו אנחנו רוצים לרכוש, אם זה הלוואות מסוימות שאנחנו רוצים לקחת, וצריך להתחיל עכשיו לעשות בדיקה עם זכוכית מגדלת בתוך התא המשפחתי, לראות איפה אנחנו יכולים להתייעל מבחינת ההתנהלות שלנו. אז לא לקחת הלוואות חדשות, והלוואות קיימות שיש, אז אפשר לבדוק אופציה, אולי למחזר אותם, לפרוס אותם קצת מבחינת התקופה, אולי אפילו לבדוק אולי אופציה לקחת למחזר את זה לתוך המשכנתא. אגב, אחד הדברים שאנחנו עכשיו פועלים מטעם התאחדות יועצי המשכנתאות, בעקבות המצב הזה שנוצר, אז פנינו לבנק ישראל וביקשנו שהם יחזירו את ההקלה שהייתה בקורונה, שאפשרו לקחת משכנתה על הנכס הקיים עד 70%.
אוקיי.
כי כמו שאמרנו עכשיו, בגלל שהריביות עולות והמינוס עולה, ואנשים מתחילים להענק ממצב מאוד בעייתי.
השאלה אם אתה מדבר פה על הלוואה לכל מטרה, או הלוואה לצורך סגירת המינוסים, או
כן.
לצורך קניית נכסים חדשים?
זה, רגע, זה שנייה. קודם כל אמרנו מה אנחנו יכולים לעזור לכאלה שעכשיו נמצאים במצב כן. שהוא בעייתי, שעלה להם ההחזר החודשי, והם מתחילים להרגיש שאולי חלילה לא יוכלו לשלם את התשלומים הבאים של המשכנתא, וההחזרים עוד יעלו. עכשיו העלייה שהייתה, היא תשפיע על החודש הבא, לא על, תשפיע על כל מי שצריך להחזיר משכנתא בעשירי לאוקטובר, כבר הרגיש את העלייה. ודצמבר והלאה, אנחנו עדיין נמשיך לראות עליות. אז כל מי שנמצא שם במצב בעייתי, אז הוא צריך לעשות לבחון את המצב לעצור רגע.
אבל אני אשאל אותך, אתה יודע, אנשים עכשיו נמצאים בין הפטיש לסדן, למה? אנשים אומרים רגע, אנחנו לקחנו הלוואות, עוד הם היו בתנאים טובים. הם היו בתנאים טובים. היום העלו את הריביות באופן כללי, וכל תנאי המשכנתא הורעו, אנחנו יודעים את זה. אז למעשה אנחנו עלולים להיות במצב שנכון, אנחנו נמחזר, אנחנו נשנה, אבל אנחנו נתחיל ממקום הרבה יותר גרוע, ואנשים מפחדים לעשות את הצעד הזה. אני שומע את האנשים, אני שומע את הרחוב, אני חי את הרחוב. האם בכל מצב אנשים צריכים ללכת ולמחזר את המשכנתאות שלהם?
לא למחזר את המשכנתא עצמה, כי היום למחזר את המשכנתא זה פחות מומלץ, אלא אם יש להם הלוואות מחוץ למשכנתא שעכשיו מכבידות עליהם, אז אמרתי, יש אופציה למחזר אותם על ה...
להוסיף אותם למשכנתא.
להוסיף אותם למשכנתא הקיימת,
ולפרוס. זה אלה שיש להם מרווחים, אלה שיש להם... עכשיו לקחו משכנתאות, והם 70% ו-65% שהמשכנתאות שלהם עוד טריות, שכבר אין להם את המרווחים האלה, מה הם עושים?
זה כבר יותר בעייתי. צריך לבחון, אמרתי, אולי אופציה לפרוס את ההלוואות הקיימות. יש אופציות בחלק מהבנקים לפרוס אותם לתקופות ארוכות יותר. יש בנקים כמו בנק יהב, בנק מרקנטיל, שמציעים גם הלוואות ל-10 ו-15 שנים. אז אפשר לפרוס את ההלוואות האלה ולהוריד את ההחזר החודשי. אני אגיד לך במקרה...
האם גם בזה אתם יועצי המשכנתאות מתעסקים?
אנחנו בהחלט. השם החברה זה... פתרון, פר על ייעוץ משכנתאות ופתרונות מימון.
לא, זה חשוב. אתה יודע, אנשים אומרים, רגע, אנחנו, משכנתה נלך אליך, לשי פרל, ופרלמן, סליחה, כל פעם, אבל אתה קראת לעצמכם פרל.
כן.
אז, ובמימון רגיל, נלך לבנק, לפקידה בבנק או לפקיד, אתה אומר, לא, בוא אליי, אני אעשה לכם... את התוכנית הכוללת.
אנחנו יודעים מה האפשרויות שיש להם בשוק, ומה הריביות העוגנות שיש בשוק, ומה הפריסה שאפשר, ולא רק במשכנתאות, גם בהלוואות הרגילות. וכן, המטרה זה לעשות ארגון וסדר בכל הסוגי המימון שיש למשפחה.
ואתה נשען רק על בנקים, אתה כל הזמן אומר בנקים, בנקים, בנקים.
האפשרות הראשונה זה
הבנקים. אתה יודע, אנשים ששומעים את הפודקאסטים שלי נפגשו עם לא מעט פתרונות חוץ-בנקאיים, חברות ביטוח, חברות חוץ-בנקאיות.
האופציה הראשונה זה ללכת לבנקים. אם אנחנו לא מצליחים להשיג את המימון מהבנק, אז יש גם פתרונות חוץ-בנקאיים, אבל יש לזה מחיר גם. הפתרונות החוץ-בנקאיים הם יותר יקרים. יש כאלה שלא בטווח גבוה, יכול להיות פער של 1-2%, ויש כאלה שגם בפער של 4% גם יכול להיות מעל הבנק. אז צריך לבחון את זה. זה באמת משהו שהוא צריך לבחון פר לקוח. אני באופן אישי מעדיף קודם כל ללכת לבנקים, ואם אין אפשרות במערכת הבנקאית, אז לפנות לחוץ בנקאית.
כמה, אתה יודע, בזמן הקורונה הייתה נכונות גדולה, ואתה אמרת את זה של הבנקים, לקחת, ואני שמח שאנחנו לא מדברים רק על משכנתאות, הייתה נכונות גדולה מאוד של הבנקים לעזור לאנשים לעבור את התקופה, והרבה מאוד אנשים לקחו את כל ההלוואות שלהם, מרכזו את זה למשכנתא, ו... הורידו את ההחזר החודשי שלהם, וככה נרגעו. כמה היום הנכונות של זה?
אז איך שבתחילת 2022 הם עצרו את ההקלה, קצת לקראת סוף 2021, הייתה הקלה שאפשר, החלת לקחת את אותם הלוואות על בסיס, להוסיף אותם למשכנתא הקיימת עד 70%. ובסיום ההקלה, הם החזירו את זה למצב הקודם שהיה, שאפשר עד 50% משווי הנכס. היום, דרך אגב, יש פתרונות לבעלי עסקים. אגב, אם יש מי ששומע אותנו שהם גם בעלי עסקים,
יש גם.
בעלי עסקים, אז יש אופציה לקחת את ההלוואות שלהם, של העסק, ולקחת, לשים אותם, לא שאני ממליץ על זה כדבר ראשון, אבל מי שצריך את העזרה ומי שאפשר לעזור לו באמת לעבור את התקופה הזאת, אז זו אופציה שהיא אופציה מצוינת של לקחת את ההלוואות העסקיות האלה ולהכניס אותם למשכנתה עצמה, ואפשר לעשות את זה עד 70%. אנחנו אמרתי, פנינו לבנק ישראל.
באיזה ריביות?
תראה, זה יותר לכיוון של פריים פלוס 2, פריים פלוס 3.
עדיין מצוין, יותר טוב מהמצב האחר.
ופריסה לתקופה ארוכה, תלוי בטיב הלקוח כמובן.
אני חושב שהפריסה פה היא בעצם המשמעותית.
נכון.
הרי גם עשיתי בזמנו עשיתי גם פודקאסט עם שי דקל ממזרחי טפחות על המשכנתא העסקית, ויש לזה משמעות. אנשים צריכים להבין שלפעמים הפריסה יש לה יותר משמעות מאשר הריבית, בגלל ש... הרי אתה יודע, יש אנשים, ואתה מכיר את זה, שרצו לגמחים, רצו להלוואות מדינה כאלה, ולקחו קניות ועשו בשלוש שנים, ארבע שנים שנתנו להם ההלוואות האלה, והם לא הבינו למה הם נחנקים. נכון, שהיה להם את הריביות הכי טובות, או חוסר ריבית, אבל הם נחנקו אבל בגלל ההחזרים.
אז המינו שולל להם הרבה יותר רקע.
יפה. אז אני חושב שכאן זה הבשורה. אז אבל אני חושב שאנחנו צריכים לקחת מזה גם את ההסתכלות הטובה, בגלל שיכול להיות שהריביות יסתדרו. אני חושב שבעצם הבשורה הכי גדולה זה לאנשים לא לחנוק את עצמם, לא ללכת, כמו שאני אומר, לאבד את עצמם לדעת ולקחת את המשכנתאות עד לקצה גבול היכולת.
נזכור שיש עוד עלויות מימון נוספות.
יפה.
יש עוד הוצאות נוספות שצריך, הוצאות של הבית, שהן לא רק המשכנתא עצמה, ונוסף יש עוד הלוואות נוספות שהם סוחבים איתם עוד לפני הכניסה למהלך. אמרת את זה בצורה מאוד נכונה. היום צריך יותר עם זכוכית מגדלת, מי שנכנס לתהליך, לבחון את כל ההתנהלות שלו, את כל ההלוואות שלהם, ואת כל ההלוואות שלהם, ואז באמת לראות שהם נכנסים בצורה כזאת אחראית, שאם יהיה עוד עלייה, הם יוכלו לעמוד בה.
אז באמת, אתה יודע מה, אז בוא רגע נקמת את זה לכסף, בגלל שזה בעצם הלקחים של ההתנהלות לאלה שעכשיו עוד רוצים ללכת לעשות. כבר דיברנו על אלה שכבר יש להם את זה. היום שאתה לוקח, אתה יודע, יש אחד הדברים שאנשים שומעים, הבנקים מוכנים לתת לנו עד 40% או 50%, לפי מה שבנק ישראל, אתה למדתי ממך, שבנק ישראל אומר 50, אבל הבנקים לא עוברים את ה-40% יכולת החזר, ואנחנו אוהבים שזה 30% אפילו. מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואיך אנחנו מתייחסים באמת בכמות הוצאות שלנו לכל ההלוואות האחרות שיש לנו, לשכר דירה שיש לנו, איך אנחנו לוקחים את זה בחשבון?
אז צריך להסתכל על היכולת החזר, לא עד 40%, שזה המקסימום שמאשרים ברוב הבנקים. היום אגב הם קצת יותר זהירים, חלקם אפילו מאשרים קצת פחות, כי הם יודעים שצפויה להיות המשך עליות. ואני אומר, וגם רשמתי את זה בספר, שהכיוון צריך להיות 25-30%.
אני לא סתם אמרתי, אני קראתי את הספר.
מההחזר, 25-30% מההחזר החודשי, וגם ההלוואות...
אתה כולל בזה גם את השכר דירה?
תראה, כל ההוצאות המחיה, נקרא לזה, ההוצאות הדיור, סליחה, לא המחיה, ההוצאות הדיור צריכות להיות עד... תראה, אם אתה עכשיו גר בדירה ואתה לוקח את ה...
משכנתא של לקנות דירה לגור זה משהו אחר.
אם זה שכירות, אז צריך לקחת בחשבון שגם יש שכירות כנגד. אז יש לך את ההפרש אולי לפעמים עכשיו של התוספת שאתה צריך לשלם. אבל בגדול זה צריך להיות עד 30%. היום אני יכול להגיד לך שזה קצת עלה בעקבות עליית הריביות. אבל אנחנו צריכים עדיין שאנחנו נכנסים, נגיד עד 35% במקסימום לקחת בחשבון.
זאת אומרת, זה לא איזה רוע לב של הבנקים, זה פשוט, אנשים צריכים להבין שבנק יש לו מטרה אחת, להתחיל איתך את המשכנתא ולסיים איתך את המשכנתא, הוא לא רוצה להתעסק איתך בדרך.
נכון.
אנשים לא מבינים, הבנקים נכון שאין להם בעיה, יש להם עורכי דין והכל מסודר, אבל זה הדבר האחרון שהם רוצים להתעסק איתו.
אתה יודע, באים אליי הרבה פעמים אומרים לי, אבל יש לבנק את הדירה, אז מה, מה אכפת לו, מה הוא מפחד? אז אני תמיד אומר להם שהדבר האחרון שהבנק רוצה לו זה לקחת את הדירה.
הוא לא, לא גם הוא הדבר האחרון לא שמעניין אותו זה הדירה.
נכון, הוא לא...
הבנק רוצה, מעניין אותו אנחנו
הוא
לפני.
הוא רוצה ריבית, הוא רוצה לקבל את הריבית, לקבל את התשלום עד הסוף כמו שצריך. אם יש לו הרגשה חלילה שהוא... יש איזשהו סיכון, הוא מבחינתו לא רוצה לסחור בנכסים. זה הפחד הכי גדול של
הבנקים. והיום, והיום שאתה לוקח את האנשים, אתה אומר 35 יכולת החזר, אחוז, מההכנסה של שני בני הזוג נטו, נכון? היה ובן אדם, נגיד, קונה דירה להשקעה, והוא יודע שהוא הולך להיקבל 3,000 שקל החזר על ה, החזר על ה, על הדירה, מצועה.
הסחירות.
ונגיד שזה, אין לו, אין לו עודף הכנסה ברמה האישית, ונגיד זה עומד ב-30, עד איזה גובה תגיד לו לקחת משכנתה, החזר משכנתה?
זאת אומרת, אתה מתכוון שאם יש מצב שזה מעל הסחירות.
הוא עכשיו, בסוף החודש לא נשאר לו שקל, הוא קונה עכשיו דירה שעומדת להכניס לו 3,000 שקל, עד איזה גובה אתה תעשה לו את ההחזר של המשכנתה?
הייתי ממליץ לו עד 10% פחות מהסחירות.
לפחות.
לפחות, ואם...
גם אם זה להאריך את תקופת המשכנתה.
גם אם זה להאריך את תקופת המשכנתה, וגם אם זה לקחת גרייס, שזה גם אופציה מעניינת שעכשיו הופכת להיות... למי שרוצה להשקיע בנדלן, okay. יש עסקאות טובות שהוא מאתר, אבל יוצא מצב שהוא צריך לשלם משכנתה, נגיד לדוגמה שלך, נגיד 4,000 שקל, והוא לא יכול, כי אין לו את הכמה, אין לו את ה-1,000 שקל האלה כל חודש להשלים לתזרים, אז יש אופציה, מעבר לפריסה, יש אופציה לקחת גם גרייס על חלק מהמשכנתה.
כמה בנקים על... אוהבים את הגרייס הזה?
עכשיו כן. עכשיו
הגרייס, זה... בוא נסביר לאנשים, זה לקחת, לשלם רק את הריבית.
אבל לא על כל המשכנתה, חשוב להדגיש, על חלק מהמשכנתה.
זאת אומרת, אפשר לעשות
אפשר את לעשות זה. אפשר לעשות על חלק מהמשכנתה, ויש בנקים שמאשרים 7 שנים, 10 ואפילו 15 שנה. עכשיו, אתה לוקח עכשיו מצב כזה שאתה כן מאוזן, זה נותן, מאשר לך אופציה להיות מאוזן, ואז נגיד עוד 3-5 שנים, ששם הצפי שהריביות... ישנו כיוון חזרה
כן,
למקום טוב יותר, אז אתה יכול למחזר את המשכנתה.
אבל אתה צריך לדעת שאתה יודע להתמודד עם זה.
בדיוק.
בגלל שאתה לא רוצה להגיע למצב שאתה תגיע לעוד 5 או 7 שנים, תחנק, ואז תיאלץ למכור את הדירה כדי לעמוד בה, ואז תמכור אותה בזמן לא נכון, מבחינת השוק.
תראה, משכנתה זה השקעה לכל דבר, השקעה הפוכה. השקעה הפוכה. אתה בעצם משתמש בכספי הבנק כדי ליהנות מהצועה. ואת ככה צריך גם להתייחס לזה, צריך לבחון כל שנה, שנתיים, לבחון את ה... ובמיוחד עכשיו שהריביות עלו, אז ב-2020, 2021, אז הריביות היו בשפל. אז מי שהיינו לוקחים משכנתה, היינו אומרים, רוב הסיכויים שאתה תחזיק את זה עד הסוף ולא תמחזר. אבל עדיין אתה צריך לבדוק ולראות מה התנאי שוק, מה המצב שלך, אם יש לך פתאום כספים שאתה רוצה להכניס ואתה רוצה לקצר תקופות, אז משכנתה זה כמו השקעה לכל דבר, צריך... לבחון אותה. היום לא שווה, אמרנו, למחזר, לא מומלץ ברוב המקרים, בוא נגיד ככה, אבל בעוד שנה, שנתיים, אני מעריך שזה כיוון יותר 3-5 שנים קדימה, יהיה לנו עוד פעם אופציה למחזר, במיוחד מי שלקח עכשיו, בריביות יקרות. אז נכון, אתה לוקח לתקופה של גרייס...
אפילו בלי כנסות, בגלל שהריבית אולי תרד.
דווקא בגלל שהריבית יורדת, יש לך כנסות, אבל על חלק...
כן, לא כנסות כבדים.
כן, לא כנסות כבדים. ועל חלק יחסי של המשכנתה, לא על הכל. אבל היופי של האופציה של הגרייס עכשיו, למי שרוצה להיות משקיע, רוצה להיכנס לעסקה, ויש לו עסקה מצוינת, שאולי יש שם השבחה, והוא לא יכול להתמודד כרגע עם הפער הזה של 1,000 שקלים, אז יש פתרונות. זה הרעיון של הגרייס.
עכשיו, כשאתה מסתכל על הפתרונות, ואתה בונה את זה, אתה חלק מזה בונה על כספים שבן אדם אמור לקבל, חלק אתה בונה על הבנה עתידית, חלק אתה בונה על הערכה של השוק, על מה יהיה השינוי במשכנתאות או בריביות, כמה הבנק הולך לקראתך שהוא רואה את זה? הרי הבנק צריך גם לעשות הערכת סיכון.
הבנקים היום פתוחים לזה, הם מבינים, הם גם מקבלים מאיתנו פידבקים.
אני מתעקש על זה, בגלל שאני אף פעם לא יצא לי לדבר על זה עם מישהו, על האופציה הזאת, ואני חושב שאולי זה הבשורה של הפודקאסט הזה.
אז אני אומר, הבנקים היום פתוחים לזה, ואני אומר לך, למשל, לדוגמה, בנק לאומי, למשל, עכשיו חזרתי מהחתימות שם, יש לנו היום יום מרוכז, והבשורה שם שהם נותנים 200,000 שקל, מסלול אחד 200,000 שקל במשכנתה, הם נותנים בגרייס ל-15 שנה.
אופה. גרייס חלקי.
כן, כן, שאתה משלם רק את הריבית.
כן, זה חשוב, שאתה יודע, אנשים, נכון. אנשים יש, יש הרי על המושג גרייס, יש כל מיני נכון. סברות. יש חלק ש... הרי אנחנו יודעים שזה שאנחנו צוברים את הזה, זה בלון.
נכון.
יש מקומות שגרייס קוראים לזה שאנחנו נכון, מחזירים רק נכון. את הריבית, ויש כאלה שדווקא את זה שאנחנו כמו... מחזירים את הריבית קוראים גרייס חלקי. אנחנו מדברים על מצב שאנחנו מחזירים רק את הריבית.
מחזירים רק את הריבית.
אז אתה אומר, מקבלים 200,000 שקל, מחזירים רק את הריבית ל-15 שנים.
כמו שלמשל היום...
כחלק נכון, מהמסלול.
נכון, נכון.
מעולה.
ואז זה מפחית לך את ה... גם, ב... גם ב... בבנק מזרחי, גם, גם פועלים ודיסקונט בדרך לשם, ל... ל... כרגע פועלים ודיסקונט נגיד נותנים עד 3 שנים.
סליחה שאני עוצר אותך. האם זה יכול להיות גם כפתרון למישהו שעכשיו, נגיד, יש לו משכנתה של 1,000,000 שקל, ובגלל שהוא נחנק מגובה ההחזר, האם הוא יכול לעשות מחזור היום על המשכנתה, שבאמת חלק ממנו יהיה 200,000 שקל ל-15 שנה?
משכנתה קיימת, לא משנים את התנאים במחזור, אבל יש אופציה לעשות הקפאת משכנתה, כמו שהיה בתחילת הקורונה, שפה אני שם ככה תמרור, רצור גדול, ולא לעשות את זה באופן אוטומטי. זאת אומרת, זה צריך להיות הפתרון האחרון.
כן.
של...
תסביר למה.
דרך אגב...
אתה גם כותב על זה בספר.
כי כל העיקרון של הקפאת המשכנתה, זה בעצם מצב שאתה לא משלם שום דבר, ואז זה נצבר לך על יתרת הקרן, ואז אתה בעצם אוכל את זה, אוכל את עצמך פעמיים. אתה גם משלם את
הריבית. אני דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני הוזמנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת במהלך הקורונה, הוזמנתי פעמיים. באחת היה על הסחירויות, בשנייה אני דיברתי על הנושא של, בדיוק על זה, ואמרתי שאחד הדברים שלכאורה עשו שהבנקים באו לקראתנו, ובאמת עצרנו את המשכנתאות, ואתה יודע, זה עזר, זה אין מה לעשות, לא היה לנו הכנסות, ישבנו בבית, אמרתי, אבל מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לכל מי שעצר את המשכנתה, להאריך את תקופת המשכנתה בתקופה שהוא עצר. עכשיו, מה היה קורה? נכון, שזה עדיין היה צובר עוד משהו, אבל אם היו מעריכים, נגיד אם עצרנו בחצי שנה, ובעצם זה העלה לנו בכמה שקלים יפים, העלה לנו את ההחזר החודשי, אם היו מעריכים את זה בתקופה הזאת, זה היה מקל, זה היה מוריד, ואז זה היה עוזר לאנשים לעבור את התקופה, אני חושב שזה מה שהיה צריך להיות, וזה היה, ואתה יודע מה, אני טיפש, עכשיו אני חושב על זה, שלא פניתי לארגון, לכם, שתלחצו על זה, אבל אני חושב, הנה, אולי זה עכשיו באמת משהו שאני אומר לך, שצריכים לבקש מבנק ישראל גם את האופציה הזאת למי שעושה את ההקפאה. אבל אתה אומר בצדק, ההקפאה תחשבו טוב, תשתמשו בזה בתור נשק יום הדין,
כן.
בגלל שזה צובר לכם, אחר לא תעמדו, בייחוד עם כל העלאות היום.
אני אומר אפילו לפני זה, לבחון לקחת הלוואה נוספת, למרות שעוד הפעם, הרעיון הוא, כמו שאמרתי, לעשות בחינה של של המצב הכלכלי ולראות מה אנחנו יכולים לוותר במיוחד בתקופה כזאת שהכל עולה לנו אבל בסוף אם אין לא נתן לנו ברירה אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שיחזור לנו משכנתה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות שחוזרת משכנתה אחר כך אתה מסומן בדירוג אשראי, וקשה לך לקבל אשראי.
אני אמרתי לאנשים, אל תשלמו חשמל ומשכנתה תשלמו.
בדיוק.
גם הבנקים, הנה הם שומעים אותנו, ואנחנו ראיינו פה בנקים, הפודקאסט האחרון שהעליתי היה עם בנק, הבנקים הם נקמנים, זה לא יעזור, הם מסמנים אותך, לך תוציא את הקטם הזה, אבל תקשיב שי, אתה לא תאמין, אנחנו תכף מסיימים את הפודקאסט ולא דיברנו.
על הרפורמה.
לא דיברנו על הרפורמה, אז נכון, לא נשאר לנו המון זמן.
אני אסביר בקצרה. אבל
חשוב לי מאוד, בוא, אנחנו סך הכל צריכים להבין את הרפורמה, וזה לא פודקאסט ליועצי משכנתאות, בוא תסביר מה זאת הרפורמה ומה היא נתנה לנו.
אז מה שהכי חשוב, הבשורה הכי גדולה מהרפורמה שקיבלנו, זה שהבנקים, אבל לא רק הבנקים, גם כל שוק המשכנתאות, כל החברות משכנתאות, כולם חייבים מעכשיו לעבוד לפי תחזית אחידה. זאת אומרת, אם בעבר היה מצב שהבנק עכשיו מציג לך משכנתה מסוימת, נגיד 1,000,000 שקל, ואתה שואל אותו כמה אני אשלם עד סוף חיי המשכנתא, הוא אומר לך, הוא נותן לך תחזית לפי 0% ריבית שינוי ולפי 0% צמוד מדד שינוי. ואז היית רואה בהצעות הלא טובות שהבנקים היו נותנים לך, שהכל היה, נגיד לדוגמה, צמוד מדד, או ריבית משתנה, שיש בזה הכי הרבה סיכון, היית רואה שאתה מחזיר, בקושי מחזיר כמעט ריבית. אז מה ש...
רגע, מה ש... לא, לא, זה חשוב מה שאתה אומר, זה שאנשים צריכים להבין שהיית מקבל הצעות מהבנק, ובגלל משחקים של הניתוח של, של העתיד, התחזיות,
כן.
היית חושב שאתה מקבל משהו יותר טוב, אם היית מסתכל על המספרים, אם היית מסתכל על הריביות, היית רואה, אבל אם היית מסתכל על הסכום הגלובלי, ועל ההחזרים ועל הכל, בדיוק. היית מתבלבל.
בדיוק.
אוקיי.
אז
דבר... אז היום התחזית מי קובע אותה?
היום התחזית קובע בנק ישראל, מפרסם את זה אחת לחודש, וכולם, גם הבנקים, גם החברות ייעוץ, כולם חייבים לעבוד לפי אותה תחזית. אז זה מייצר לנו שוק יותר מפותח, ולא כל אחד יכול להשתמש באיזה תחזיות שהוא רוצה. מצד אחד הבנק היה נותן אפס תחזית, והיו חברות כאלה שרצו להראות חסכונות ללקוחות, היום מראים עלייה של 5% נגיד בצמוד מדד, בתקופות שהמדד היה 1-2%, ואז היו מייצרים לאנשים כאילו הם השיגו להם חסכונות. אז עכשיו כולם חייבים לעבוד לפי אותה תחזית, להראות עלות כוללת, כמו שאמרת, חזויה, שהיא אחידה בין כולם, וגם להראות כמה ההחזר הראשון השתנה לאורך הזמן, שזה עוד משהו שהבנקים לא היו מציגים ללקוחות. היית לוקח, נגיד, משכנתה, מיליון שקל, היה מראה לך, סתם דוגמה, 4,500 שקל החזר חודשי, היית יוצא מהבנק, היית אומר, אני חשלם עכשיו 30 שנה, 4,500 שקל.
ורוב האנשים לא ידעו לקרוא את תוך
אז עכשיו הם מחויבים, עכשיו הם מחויבים להראות כמה ההחזר החודשי לפי התחזיות האלה צפוי לעלות. אז יש לנו...
בכל התקופה, עם המשתנות ועם הכל.
ואז אתה יכול להיערך, אוקיי, אני אוכל לעמוד בזה, לא יכול לעמוד בשינויים האלה, אם זה יגיע לאותו החזר חודשי.
אז למעשה היום, שאני מסתכל על מה שאני מקבל אצל הבנקים, כן? הרי מה קורה? אני הולך עכשיו עושה סקר, אני לא לוקח יועץ משכנתאות, ואני הולך לבד, אני מקבל הצעה מהבנק, עכשיו אני הולך לבנק אחר, הבנק יכול לכאורה היה, יכול לחרטט אותי מה שנקרא, סליחה על המילה, לעשות את זה במשחק עם התחזיות. היום אתה אומר, ברגע שהתחזית היא אחידה, אז התחרות הופכת להיות אמיתית על ריביות.
נכון.
ועל המסלולים.
נכון. וגם בהמשך למה שאמרת, כל בנק היה לו את הסט מסלולים שלו מעבר למסלולים הבסיסיים שיש בכל הצעה. לכל בנק היה... כל מיני שמות כאלה ואחרים למסלולים, שזה היה עוד יותר מבלבל. היום הם מחויבים לתת לך בעצם באותה הצעה, לתת לך 4 סלים בכל אישור עקרוני שאתה מקבל. בעצם יש לך 3 סלים אחידים, שזה בכל בנק אותם סלים, ואז אתה יכול להשוות ביניהם...
תסביר לאנשים מה זה הסלים.
אז יש לנו...
גם לי.
כן, יש לנו שלושה סלים אחידים, שבעצם סל אחד... זה ריבית קבועה לא צמודה 100% מהמשכנתא, זה ללא סיכון לגמרי. פיקס רייט, כמו שהם העתיקו את זה בעצם מחול. הייתה לנו פגישה עם בנק ישראל, והם הסבירו לנו את ההיגיון מאחורי הסלים היחידים האלה. הם העתיקו את זה מארצות הברית, שאתה יכול לקחת ריבית קבועה, שאתה יודע כמה אתה משלם מהשקל הראשון, עד השקל האחרון, עד התשלום האחרון, בלי שזה ישתנה לך באמצע. אז יש...
זה אמרת גם בספר, שזה נועד לאנשים... שרוצים לדעת כמה הם משלמים שאין להם הפתעות.
אבל היום אתה יודע כמה הריבית הזאת מגיעה?
זה הבעיה.
היא מגיעה כבר כמעט ל-6%. בין 5.5% ל-6%, וזה לא הסוף. הסל הזה מההתחלה שהוא יצא, הוא היה פחות מתאים לרוב האוכלוסייה. עכשיו, יש לך עוד סל אחד, שזה השליש, שליש, שליש, המפורסם שהיה בעשור האחרון, שהבנקים מאוד אהבו לתת, שליש בפריים, שליש בקבועה לא צמודה, ושליש בריבית שמשתנה כל 5 שנים, על בסיס הצמדה למדד. זה סל נוסף שהם, זה סל גמיש יותר, מבחינת סיכון. הוא הסיכון הגבוה ביחס לסל הראשון שאמרנו 100% ריבית קבועה לא צמודה. והסל השלישי זה בעצם 50% ריבית קבועה לא צמודה, ו-50% פריים. 3 הסלים האלה, בכל הצעה שאתה מקבל מכל בנק, אתה מקבל אותם בצורה אחידה, בצורה ברורה. אתה רואה כמה העלות הכוללת שלך, אתה רואה כמה ההחזר החודשי שלך הראשון וההחזר החודשי שלך בסי, ואתה רואה מה הריבית החזויה. זאת אומרת, כמה אתה תשלם, נגיד פעמים שואלים אותי, כמה אני אשלם לא בכסף, אלא בריבית. בסך הכל אז הם מגלמים, עושים את הממוצע של כל המסלולים, ורושמים לך מה הריבית החזויה בהתחשב בשינויים שיהיו לאורך השנים. ואז יש לך באמת יכולת השוואה מאוד טובה שאתה רואה, אתה רואה את השלושת הסלים האחידים האלה בכל הצעה של כל בנק, ואז אתה יכול לראות מי מהם משתלם יותר יקר, מה הסיכון של כל מסלול.
ושסך הכל השתנה אחוז כן. ריבית שהם מתייחסים אליו.
נכון, והסל הרביעי זה הסל שאני קורא לזה לתפור את החליפה הנכונה. שזה הסל שיכול להתאים לרוב המקרים, שזה בעצם לוקחים את המקרה הפרטני ועושים את המשכנתא בהתאם לסיכונים של אותו לווה, אותה משפחה.
שזה מה שהכי נכון והכי טוב.
ואז אתה רואה את כל ארבעת הסלים, ואתה יכול לעשות השוואה בין הסל שאתה בנית לבין הסלים האחידים שהבנק מציע, ואז אפשר לבחור הרבה יותר נכון, מה נכון עבורך, וגם ביחס, אתה יכול להשוות את זה באמת להצעות של בנקים אחרים.
אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה. עכשיו אנחנו כבר יותר קל, יש סלים אחידים. יותר קל לי לקרוא את ה... יותר קל לי לקרוא את הדוח, בשביל מה אני צריך אותך?
שאלה מצוינת, כי כשאתה מקבל את הדוח האישור הזה, למשל בבנק...
אני מבין למה, אני שואל את זה כדי שיבינו.
לא, בבנק, כשאתה מקבל את זה מבנק הפועלים, אתה מקבל את זה 60 עמודים, מבנק לאומי ומזרח אתה מקבל עוד 30 עמודים. בסוף אני אומר, בואו תיקחו את הספר שלי, יהיה לכם יותר קל ויותר פשוט להבין את כל מה שכתוב שם. זה הופך את השוק הזה ליותר שקוף מבחינת הנתונים, אבל מבחינת התחרות זה לא משפר את המצב של הצרכן, שעכשיו הוא צריך לקרוא ארבע הצעות של כל בנק שהוא מקבל, ולהתחיל להשוות ולהבין מה יותר נכון לעבורו, מה גם ההצעה הרביעית שאמרתי לתפור את החליפה, אתה צריך להיות איש מקצוע, אתה צריך להבין במספרים, אתה צריך להיות כלכלן לפחות, בשביל להבין מה אתה בונה לעצמך, ביחס לאפשרויות.
זאת אומרת שהיתרון, עוד פעם אני מדגיש את זה, היתרון זה בעיקר בבניית המסלול הרביעי, שזה המסלול שהוא מתאים ללקוח, ואתה יודע שאנחנו אוהבים, לתפור חליפות. אנחנו לא מאמינים בחליפה כללית, גם אני, שאני קונה נכס לבן אדם, אני מאמין שאני צריך לקנות נכס שמתאים לבן אדם, אתה יודע, שאנשים אומרים לי, מה אתה יכול לקנות לי באיזה? אין דבר כזה. בוא נלמד מי אתה.
בדיוק.
אולי אתה צריך דירה משופצת, בלי שתתשפץ, אולי אתה צריך דירה שעכשיו תכניס מקסימום שכר דירה ולא קשור לעליית ערך. יש חליפה שלך, ואתה אומר, בוא נתאים את המשכנתא בחליפה הזאת.
כן, לגמרי. תראה, יכול להיות שיש מקרים שאחד מהסלים האחידים יכול להיות יותר טוב.
חד משמעי.
אבל שאתה עושה את ההשוואה, ואני למשל, אני שאני חי את השוק הזה 24-7, ויש לנו תוכנה מקצועית שאנחנו בעזרתה מנתחים כל הצעה והצעה, אז אני יכול לדעת באמת מה יותר נכון ומה יותר זול עבורך. מעבר לזה שאנחנו מגישים עשרות בקשות כל חודש, יותר נכון בין 25 ל-30 בקשות חדשות כל חודש. הנה, עכשיו הייתי בבנק לאומי, אז פתחו לי את הדלת לרווחה, 4 חתימות של 7 מיליון שקלים חותמים היום, אז יש לנו יותר פריבילגיה, גם בתנאים, גם מבחינת התייחסות, גם מבחינת השירות, הכל היה, הגעתי לחתימות, היה שם איזושהי תקלה, במקום המנהלת מרחב הגיע, מטפלים, נותנים עדיפות.
זה שסומכים עליכם.
כי נכון, אנחנו מביאים מספיק עבודה, ואנחנו מביאים עבודה איכותית, אז הם מוכנים לתת לנו גם בתנאים יותר טובים, כי אנחנו מביאים להם מסה, מביאים כמות, וגם מבחינת השירות.
גם הם סומכים עליכם שבחנתם את הבן אדם ואת העסקה.
גם מבחינת השירות והכל, הם יודעים שהם עובדים מול אנשי מקצוע, וזה לא ייפול עכשיו, אתה יודע, אז חד משמעית אני אומר
ש... אז אני רוצה להגיד עוד משהו, ואני רוצה שזה בזה אני אסכם את הפודקאסט, לא שאנחנו באמת הגענו לסיום. אני חושב שגם בחלק הראשון של הפודקאסט, שבעצם תכננו אותו קצר, אבל הוא הפך להיות, ואני נתתי לזה להימשך, לא שאני חושב שזה מאוד חשוב לאנשים לשמוע את זה, ויכול להיות שאני אעלה את הפודקאסט הזה בתור פודקאסט חירום. אני חושב שגם כאן אנחנו מבינים היטב, וכדאי מאוד לבחור את יועץ המשכנתאות, שלא רק מסתכל על המספר או ממציא לנו וזורק לנו, תעשו משכנתא כזאת, משכנתא כזאת, אלא מקשיב לנו. מקשיב לנו, מבין אותנו, ומביא אותנו למצב שגם משברים כמו שאנחנו עוברים היום, ואנחנו למדנו. אנחנו בכמה שנים האחרונות למדנו שאנחנו לא יכולים להיות שחצנים. אנחנו נתונים לכל מיני שינויים. הקורונה לימדה אותנו פרק, מלחמות לימדו אותנו פרק, עכשיו בא נגיד ומלמד אותנו פרק. אז אם אנחנו באנו ונערכנו נכון, עם ייעוץ נכון, אתה יודע מה, זה גם בייעוץ שלי, שאני מכין את האנשים, גם בייעוץ שלכם, שזה ייעוץ המשכנתאות, אם לקחנו אנשי מקצוע טובים, אז כמוך, וברוך השם, חוויתי גם לעבוד מולך בתור שהיית היועץ של אחד הלקוחות שלי, אז בעצם אנחנו יודעים לעבור את התקופות האלה ביותר, זה לא יהיה קל אף פעם, כן, אבל יותר קל מאשר אחרים.
זה כמו שיש לך ים סוער, ואתה הקברניט של הספינה, אתה צריך להשיט אותה ולעבור את הסופות האלה. ככה אני מרגיש בקורונה, ועכשיו זה מתמשך. אתה יודע, השלכות של הקורונה, באמת המשברים האלה, זה לדעת לבנות. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שאנחנו, שהיום אנחנו, כל מי שמתחיל איתנו את התהליך, אז היום, מי שלוקח את המשכנתה בתקופה של עליית הריביות, אז אנחנו מאפשרים בדיקה של 5 שנים, כל שנה, את המשכנתה. ללא עלות, ללא תוספת עלות, אנחנו עוקבים אחרי המשכנתא, זאת אומרת, כשפונים אלינו, הלקוחות שלנו, אנחנו לא מבקשים על זה תוספת, אלא אנחנו מברכים את זה, כדי באמת להגיע לאופציה שאנחנו יכולים למחזר את המשכנתא.
אז הנה אמרת פה עוד משהו חשוב. אנשים, ואני אומר את זה לאנשים בייעוצים שלי האישיים, ואני צועק את זה, אנשים תהיו עירניים. יש לכם שינויים, נכון, קודם כל תיקחו בחשבון, שאתם לוקחים את המשכנתות, כל מיני שינויים שיכולים להיות. למשל, אם אתם זוג שאני, לפעמים אני שואל זוגות צעירים, מה תוכניות הילודה שלכם? ואתה יודע, זה יכול להיות שאלה שעלולה לפגוע במקום מאוד כואב, אולי יש בעיות, אולי יש משהו, אבל אני אומר, אני חייב לשאול אתכם. אנשים מבינים את זה, וברוך השם זה עובר בסדר, אבל אתה יודע, זה עוד הוצאות, עוד דברים. אבל יש דברים שאם לא תכננת, אנחנו יודעים שזה קוראים, תהיו ערניים, תהיו ערניים, תבדקו כל הזמן, מעבר לזה שזה נכון לבדוק בשגרה, כל כמה שנים, לבדוק מה השינויים, איפה אפשר לשפר, וזה נכון לכל דבר, גם שאתה מנוי של יס, זה נכון לעשות את זה, לבדוק, אז אנשים תהיו...